השיער צער הוא, אהבת אותנו, רצית בנו. דבר ראשון, אני מבקש לא להיבהל מהחזות החיצונית שלי. אני אומר שזה וזה לוקסוס וזה סטייל, זה לא מתרייג מצוות. אני אומר לאנשים ללכת לסמינרים, אני אומר להם לכו בלי שום התחייבות. לכו לבדוק אם מה שאומרים שם אמת או לא אמת. אחר כך, גם אם זה אמת, אתם לא מתחייבים ליישם. אבל אם אתם רואים שהאמת היא יותר מתוקה ממה שיש לכם היום, והחלטתם לקבל את האמת הזו בגלל שאתם רוצים, אף אחד לא כפה עליכם, עשיתם את זה לבד. אבל כמובן שזה וזה, זה סטייל. אני גדלתי פה בתל אביב, לא רחוק. מגיל שנתיים עד גיל 19 גדלתי בכיכר המושבות, גרנו שם כל התקופה. גיל 19 התחתנתי וההורים שלי המשיכו לגור שם עוד כמה שנים. כשאני הייתי עובר ברחוב, היו מושכים לי בפאות. יכלו לעבור קבוצות של 10-15 בחורים, בני 18, אני הייתי בן 10, בני 18-20. דבר אחד, אף פעם לא התרגשתי. ההלכה הראשונה בשולחן ארוך, ולא התבייש מפני המליגים עליו. לא להתבייש. תורי זהב מוסיף ולא שיתקוטט עמהם חס ושלום. אמרתי לא להתבייש ולא להתקוטט, אז מה כן? אמרתי פשוט לשים פס, לא להתרגש. וזה מה שהיינו עושים. אני גם הייתי עונה תשובות, ולפעמים תשובות חריפות. קרה לי פעם, שלחתי ברחוב באמת יהודה לוי, ליד הרק, שם ליד בצלאל יפה, עצרה לידי מונית שירות, הוא שואל אותי לצפון, זה היה בשבת. זה היה בהתחלה כשהתחילו לנסוע מוניות שירות. מה אתה רוצה מילד בן 10? עשיתי לך משהו. למה אתה מתחיל איתי? לצפון. והייתי ילד חריף, אמרתי לו, אבל אתה לא מגיע לשם. שאלתי, אז לאן אני מגיע? אמרתי לו, לעזאזל. איך הוא התרגז, עצר את המונית, התחיל לרדוף אחריי. ואני נכנסתי בחצר הראשונה, יצאתי בעשירית, אני הייתי מהשכונה, שיחפש אותי. והיה עם ארבע נושאים. קרה לי מקרה יותר מעניין. לאבא שלי היה חנות אורות. אתם עדיין יכולים בטח לראות ברחוב דרך פתח תקווה 30, יעקב שכטר ובניו. אבא שלי נפטר לפני 40 וכמה שנים, אחי המשיך לנהל את זה, הוא נפטר לפני שנה, בן 80 וכמה. אבל לא היה הסוחר הכי גדול של אורות פה בתל אביב. ברחוב החלוצים, שזה היה מקביל לרחוב העלייה, איפה שאנחנו גרנו, עלייה 2, היו שם הרבה חנויות ככה לעומק, זה היה עוד בנייה ערבית, תקרה מאוד גבוהה, אז עשו גלריות שם. היה בתי חרושת, היום כבר אין את זה, היה בתי חרושת לנעליים. ואני עובר ליד בית חרושת כזה ואני מציץ. אני מאוד אהבתי לדעת כל דבר, איך יוצרים אותו, איך הוא נעשה. במשך החיים זה עזר לי הרבה מאוד. פשוט. בגמרא, כשידעתי כל דבר, איך הוא נוצר, בגמרא זה מופיע הרבה מאוד. גם היה לנו דירת קיץ בבני ברק, היה לנו שטח, אז בקיץ אמא שלי הייתה הופכת את האדמה, עושה ערוגות, ואנחנו היינו זורים ומשקים, והייתי רואה כל דבר, איך הוא צומח. כשלמדתי הלכות שביעית, כליים, אורלה, זה עזר לי הרבה מאוד. הידע, ההבנה, ההמחשה, היום כבר יש ספרים שממחישים לך כל דבר. אבל פעם הייתי צריך לדמיין את ההמחשה, לכן הייתי סקרן. אני מציץ ואני מסתכל איך מייצרים נעליים. פתאום פונה אליי אחד הפועלים, ילד, ילד, אתה מוכן למכור את הפאות שלך? אבל היה לזה תקדים, היה זה איזה שבועון, קראו לו עיתון חי. זה היה שבועון של הומור, של ליצנות. היה שם תמונת שער, איך שילד בחור בן 16 מכר את הפאות שלו ב-3,000 לירות. מרים אותו איך שהוא עומד, מחזיק את הפאות, לא מרים איך שקוצצים לו, והוא מכר את זה ב-3,000 לירות. ב-3,000 לירות יכלו לקנות כמה מגרשים בבני ברק אז. היה הון. אז ידעתי שהשאלות, מוכן למכור את הפאות, זה בעקבות העיתון הזה, לא רק אותי שאלו את השאלה. ואני עניתי כן, בלי, אין בעיה. שאלתי בכמה, אמרת לו, הרבה כסף. יש לך? הוא אומר, כמה שאתה רוצה, אין בעיה. אמרתי, תראה, אני בן של סוחר. אתה תקצוץ לי את הפאות, אני הבן של שכתר מהאורות. אתה תקצוץ לי את הפאות, לא תיתן לי כלום אחר כך. אני רוצה שתקרא לכל החבר'ה, ואנחנו נעשה חוזה, הסכם, שיתקף בבית משפט, עם עדים, אחרת תקצוץ לי את הפאות ולא תיתן לי כלום. זה התחיל להיות מעניין, כולם מתאספו, אתה מוכן למכור את הפאות? כן. אתה מוכן לקנות? כן. בכמה? הרבה כסף. יש לך כמה שאתה רוצה. תראה אם אתה רציני, יש לי למכור לך משהו. מה תעשה עם הפאות שלי? תקצוץ לי אותם. לא תדביק אותם לעצמך, הרי תזרוק אותם לזבל. אני, עד שנתיים וחצי, יש לי את אותם הפאות, אז יש לי גם את הכסף וגם את הפאות, וצחקתי ממך. אבל אתה, מה תעשה עם הפאות שלי? מה שאני אתן לך במחיר של הכסף הזה, זה יבוא לך לשימוש. זה משהו שלא רק שאף פעם בחיים לא היה לך את זה, אפילו לא ראית את זה, אתה לא יודע איך שזה עם זה, אתה לא יודע איך שזה בלי זה. 18 שעות תיארתי את המוצר שלי, מתחתי אותם, 18 דקות, מתחתי אותם, מתיחה, לתאר מה שאני עומד למכור לו, ומה שיהיה לו כשיהיה לו את זה, מה זה יעזור לו, מה זה יועיל לו. וכולם אומרים לי, תגיד כבר מה. אני ממשיך למתוח, בסוף עומדי, תגיד כבר מה, אמרתי, שכל! זה בחיים לא היה לך, היה לך את הנראה לגמרי אחרת, ומה שזה יעזור לך, כל התיאורים שתיארתי את המוצר, ענו למוצר שקוראים לו שכל. אמרתי, ועכשיו אתה רואה שיש לי יותר שכל ממך? איפה אתה חושב? קיבלתי אותו. אני הכנסתי חוכמה לראש, ואתה דופק מסמרים לנעליים. בוא, תלמד, תשתלם, גם לך יהיה שכל. ככה הלכנו. לא נבהלנו מאף אחד, אבל לא התקוטטנו. אף פעם לא התקוטטתי עם אף אחד. לכן הוא אמר לא להיבהל. אני אספר לכם סיפור קצר שקרה לי כשהייתי בגיל 14 וחצי. למדתי בישיבה שהייתה על ראש הר גבוה, ישיבת סלבודקה. והדרך אליה הייתה או מדרגות די רעועות מרחוב העבודה, או השיפוע של ההר. היום כבר יש עוד כמה דרכים. היה טבעי שהכרתי, לא היה לנו קשר עם השכנים, אבל היה טבעי שהכרתי, ידעתי מי גר ליד הישיבה, ראיתי מי מסתובב שם, כבר הייתי חצי שנה בישיבה. יום אחד אני מתחיל להפיל בהר, ואני רואה בחורה בת גילי, נסחבת עם שתי מזוודות כבדות, ואני יודע שהיא גרה חצר ליד הישיבה. תכף נדלק לי נורה ואמרתי, מה? היא תלך עם שתי מזוודות כבדות, ואני אלך עם ידיים ריקות, לא בא בחשבון. אני אגש אליה, אני אקח את המזוודות. אבל מיד קיבלתי בלמים. בחור ישיבה הגיע של בת, זה לא מקובל, זה נקרא להתחיל איתה. איך אני אעשה את זה? אז היה לי מחשבות, עברו לי הסירקלס, אני לא יודע כמה בשנייה, אבל כן לגשת, לא לגשת, כן לגשת, לא לגשת. בסוף, כמו מגנט, הרגליים שלי ניגשו אליה ואמרתי, הניחי, אני אביא. אני אז לא הבנתי למה החכמים עשו לנו כזה קיר בין בנים ובנות. לא ידעתי למה. מה, אין להם נשמות כמו לנו? אין לנו נשמות כמו להם? היו לי אחיות, אהבתי אותם אהבת נפש. לא יכול לתאר לכם כמה שאהבתי את החיות שלי. אם היה צריך מישהו למות, אני או אחותי, הייתי מוכן למות במקומה, בלי שום בעיה. לא זוכר פעם אחת שרבתי עם החיות שלי. אני פשוט אהבתי אותם. הייתה לי אחות מעליי בשנתיים, היא נפטרה בגיל 14 וחצי. לנו קראו דוד ויונתן. כזו אהבה הייתה בינינו. אז ידעתי מה זה לאהוב אחות. אמרתי, מה קרה? מה יש? אין להם נשמות כמו לנו? אין לנו נשמות כמו להם? למה החכמים עשו לנו כזה קיר בין בנים ובנות? אבל אמרתי, אני יכול לסמוך עליהם. כל מה שהם עושים, הם עושים לטובתנו. אין מצווה אחת שהיא לא לטובתנו. לא לקח 5 שנים, כבר הייתי אברך. ואז אני הבנתי היטב למה החכמים עשו לנו את הקיר הזה. עד אז אמרתי, אם החכמים אמרו, אז זהו זה. אל תתווכח איתם, הם יודעים מה שהם עושים. אחרי 5 שנים הבנתי, כאשר בחור יכול לגשת לקבוצה של בנות ולהגיד, סליחה, אני מכיר אותך מאיזה מקום, נשואה, לא נשואה, הדלקת אותי, ועוד כל מיני מילים, מה זה יוצר? המילה הטובה יש לה כוח אדיר. מילה טובה זה משהו, זה כוח אדיר. ולמה הקדוש ברוך הוא נתן כזה כוח במילה טובה? משום שבן אדם, לא כל בן אדם יכול לתת לאשתו אבנים טובות ומרגליות. אבל גם אם הוא ייתן לה בלי המילה הטובה, זה לא שווה הרבה. אז סטייפלר כותב, אשר כידוע, עיקר תקוות האישה בעולמה שיהיה לה בעל שאוהב אותה. וכשהיא מרגישה שזה אינו, הרי זה קרוב לפיקוח נפש ממש, והרי הוא כשופך דמים. מי שלא נותן לאשתו לחוש שהוא אוהב אותה, הוא לא יכול לאהוב אותה בלב, היא חייבת לחוש שהוא אוהב אותה. הוא אומר את זה בהקשר למשהו שאין לו שום רשות למנוע ממנה יחס אישי בשום מצב, גם כשהיא בהיריון, גם כשהיא עברה את הגיל, משום שהוא מחויב לה. הוא אומר שזה עבירות שבן אדם לחברו, זה דבר ש אתה מחויב לה על פי דין, אתה גזלן, אתה גוזל ממנה דבר שאתה מחויב לה, אתה מחויב לתת לה את התחושה שהיא בשבילך הכל. ומה הוא עושה אם היא לא בשבילו הכל? אז הוא ייצר מצב שהוא יחוש שהיא בשבילו הכל. ואפשר לייצר מצב, חוץ ממקרים בודדים. אבל כשאנחנו מסתכלים רק על הצד הטוב, אז היא יוצר מצב שפתאום אתה רואה שהיא באמת בשבילך הכל. ויש לנו בלב פינות חמות, רק צריך לפתח אותן. ואז היא יוצר גם אצל הצד השני את הפינה החמה. זה הדבר היחיד שיכול לקשר, כשאתה רואה את הדברים הטובים, לא את הרעים. וכך אומר הרבי רבי אלימלך, בתפילה, קודם התפילה, שנראה מעלות חברינו ולא חסרונם. אני פעם אמרתי שהיה לי מישהו שהוא עשה לי טובות, אם הייתי חי 300 שנה, לא הייתי יכול לשלם לו על הטובות שהוא עשה לי. אבל כמה שהוא עשה לי טובות, ככה הוא עשה לי גם רעות. לי, לילדים שלי, יום אחד, תפסתי אותו, בשעה שהוא ארגן לי משהו, והוא נורא נבהל, הוא אמר, אני לא אשם, אני לא אשם, תגיד לילדים שלך שאני לא אשם. אמרת, זה לא משנה אם אתה אשם או לא, אתה יודע איך אני מסתכל עליך על הר, שחצי מסלעות, מתשעות, מזרקות, עצים. משהו אדיר להיכנס לחלק הזה, זה לגן עדן התחתון. זה יופי של מקום זה. הצד השני, זה מקום עם קוצים ודרדרים ואבנים עם שפיצים מי שנכנס לצד הראשון מברך אותך מכל הלב, מי שנכנס לצד השני מקלל אותך מכל הלב. אני קיבלתי ממך את שתי הצדדים, אבל אני מסתכל רק על הצד הזה. גם את הילדים שלי לימדתי לראות אך ורק את הצד הזה, משום שאני צריך 300 שנה בשביל להודות לך על מה שנתת לי, מה שעשית בשבילי. לכן אני לא מעוניין לדעת מה קורה בצד השני, זה לא מעניין אותי בכלל. אין לך מה לחשוש ממני. במציאות, גם הצד השני הפך גן עדן. אחרי שהוא ראה שאין לנו התחרות, גם הצד השני הפך גן עדן. אני חושב שזה הדבר הכי פשוט, הכי נורמלי, אם לאנשים היה שכל. לכן התורה אומרת לנו, שנה אחת נקי יהיה לביתו, ושימח את אשתו אשר לקח. מה זה ושימח את אשתו? אז בעברית יכול להיות את ביחד, או את את. את ביחד כמו רוזנברג את בירנברג, או את את. אבל בתרגום אין את זה כך. בתרגום זה או עם או ית. אומר רש"י הקדוש, כתרגומו, וחדי ית איתתי, שהוא ישמח את אשתו, לא את עצמו. והמתרגם עם אינו אלא טועה, מסביר האדמור מקוץ כטעות חייו, ואני אסביר לכם למה. בעצם זה מראה כאילו שאנחנו חייבים להיות שנה שפוטים של האישה, רק לשמח אותה, לא לחכות לשום תמורה, לשום דבר, עקבית לשמח אותה, בלי שום סיבה. מה הולך כאן? התורה יודעת שרק אם אתה תיתן 100 בסוף תקבל חזרה 100, אין דרך אחרת. אם תרצה 50-50 יהיה ויכוח על אחוז אחד על השליטה בחברה. אתה תגיד אני 51, את 49, ויתענה לך מה פתאום, אני 51, אתה 49, בסוף נשאר 0. רק אם תיתן הכל, בסוף תקבל הכל. ואלה עובדות בשטח, אם היה לאנשים שכל. לכן, ברור שבמצב כזה, שאנחנו רואים רק את הצד של המעלות, אז זה יותר קל לתת. הקדוש ברוך הוא ידע שבסטיילים של היום, מה יקרה? בכמה שבועות הראשונים, האישה תחשוב שהוא משחק את זה. אחר כך תראה כמה חודשים שהוא עקבי, והוא לא מתייחס למה שהיא עושה לו, ובכל זאת, תגיד, חסר לו בורג. איך הוא יכול להיות כזה? זה חלשוש, מה? ברצינות. אבל אם היא תראה שהוא עקבי, הוא לא חלש. הוא יודע מה שהוא רוצה, והוא עקבי בלהבין אותה. בשבילי שום ספק שהיא תחזיר לו את המאה. אם אישה רואה שלבעלה אין שכל והוא לא יודע לעשות את השנה הזו, אז שהיא תעשה את זה. זה לא משנה מי מתחיל, הוא או היא. אבל זה מרשם בטוח. מרשם בטוח לחיים מאושרים. וכך אומר האור החיים הקדוש, שבעל צריך למלאות את רצון אשתו. זאת אומרת, למלות את הכוס עד למעלה, לא להשאיר ספייס אפילו של רבע מילימטר, למלות עד למעלה. איך ממלאים את זה? יבנים טובות ומרגליות? לא. מילה טובה. למילה טובה יש כוח אדיר. וכנגד, אם אישה תבוא לבעלה לביזנס ותגיד אני רוצה שנצא קצת לקניות, למשהו, ויגיד לה את לא רואה שאני כל כך עסוק, I'm busy, I can't, I'm busy, I'm busy. היא יודעת שלבייסבול הוא לא busy, לסאונה עם החברים שלו הוא לא busy, רק כשמגיע אליה הוא busy. והיא תנדנד לו, תנדנד לו, תנדנד לו, בסוף הוא יראה שהוא לא יכול להיפטר ממנה, קחי $3,000 תציל בזבז. היא תיקח את הכסף, היא לא תישאר גם בלי כסף, גם בלי בעל, אבל היא תראה ששווה לו $3,000 שהיא תרד ממנו, כל כך הוא לא סובל אותה. וזה עושה לה טוב על הלב או גרוע. לכן המילה טובה יש לה כוח אדיר. הקדוש ברוך הוא רצה שכל יהודי יוכל להיות מלך בבית שלו, אז הוא נתן את הכוח במילה הטובה שהיא עובדת. זה עובד לא רק על נשים, זה עובד גם על גברים, אבל על נשים באופן מיוחד. כשמבטיחים לאישה שאוהבים אותה, אז היא מאמינה שזה נכון. עבוד, היא מאמינה, היא נוטה להאמין שזה נכון. בסוף מנצלים אותה ובועטים בה ישר בפנים, רחמנא ליצלן, וזה דבר שהוא מאוד מאוד מצוי כבר שנים. יש הרבה הרבה בנות שהן מאוד מאוד מוכזבות, מרגישות מאוד מושפלות מהיחס. מה גרם לזה? שאתה יכול להגיע אל אישה כל כך בקלות, יש דברים שאתה רוצה, וגם נתנו לך הוראות איך להשתלט על רגשות של אישה, בדיוק מה לעשות, עשרת הדיברות של השם מרחם, וזהו. ואז אתה יודע בדיוק, נתנו לך איך ומה, מה אתה צריך לעשות בשביל לגרות יצרים, ואז הכל עובד בלי שכל, זה כבר עובד רגש. יש ספר שגורים לו מגע הקסם, חיברה אותה גילה מנדלסון, חבל, אתה יודע, הייתי מביא כמה אקסמפלרים לפה. היא אומרת גם לחילונים שלא יש שום מגע לפני נישואין, משום שהיא אומרת שמגע כזה עושה אותך שיקורה. אחר כך כל מה שהוא עושה זה חיובי, פחות או יותר. כשהוא שם את הבת, את רואה בכלל לא את זה, לא אותו רצית בכלל. בת ישראל היא בת מלך, לא פוגשים אותה ברחובות. זה הביא שהבנות שלנו מחפשות זרים, מוכנות לצאת עם ערבים מטאטי רחובות, משום שהערבים הם חנפנים שחבל על הזמן. הם יודעים איך להחניף לבנות בצורה. אז היא חושבת שבאיזשהו מקום הערבי יאהב אותה, הבחור לא יאהב אותה, הערבי יאהב אותה. ולכן היא מגיעה למצבים האלו. אבל אנחנו ידענו שבת ישראל היא בת מלך. את בת מלך לא פוגשים ברחובות, לבת מלך יש כתובת. אם מישהו היה פונה לבת מלך שוודיה ברחוב והיה שואל אותה מה השעה, היא הייתה עונה לו? יש לה כתובת, יש לה כבוד. אם היו יודעים שלהגיע לבת צריך לעשות שמיניות באוויר, היו יותר יודעים להעריך מה זו בת. שלא תחשבו שאצל שומרי תורה ומצוות אין יחס, אין קשר. זה לא כמו שהעיתונים שמים סטיגמה וכלי התקשורת, כאילו שאבא אומר הבת הזו בשבילך, אמא אומרת הבן הזה בשבילך, אין דנדינו, מהיום אתם זוג תצאו לדרך. זה לא היה ולא נברא. יש מפגשים הרבה קודם, יש חקירות, בירורים, אם זה בדיוק מה שמתאים לצאצאים, ואחר כך נותנים להם להיפגש ולהחליט. פגישה ראשונה מדברים על דה ועל ה, פגישה שנייה, אם רואים שיש כימיה, אז כבר מתקדמים יותר, ואז כמה פגישות, 3, 4, 5, 6, ואז מתחילים לברר אם אנחנו משדרים על אותו הגל, אם יש לנו את אותם הרצונות, אם זהו. כשרואים שהכל בסדר והכל נראה טוב ומרגישים כימיה, אז הילדים בינם לבין עצמם סוגרים שמאיתנו זה בסדר, ואז אומרים להורים אנחנו סגרנו את השאר, תסתדרו אתם. אם רואים שזה לא מסתדר, אז next case. אחד לא כופה על הילדים שלא תיקח את זה, שום אופן לא. אבל זה, יש לזה בירורים קודמים, זה לא אהבה ממבט ראשון ושנאה ממבט שני. זה לא למצוא מישהי באיזה מסיבה או פה ושם, ונדלק לו איזה משהו שהפנים שלו, מה הוא יודע, מה יש מאחורי הפנים האלו. ולא כל הדרווינים ומה שבנים עושים וכל התסרוקות וכל ה... הם למדו איך לעשות את זה, זה לא משדר מה שבאמת יש מאחוריו. הרבה אפשר ליפול בפח אם הולכים בליינד כזה. לכן מוסד השידוכים הוא מוסד הרבה יותר בריא ממה שקורה ברחוב. ולכן הוא גם יותר מחזיק מעמד. גם שם יכול להיות כישלונות, אבל זה יותר מחזיק מעמד. אבל המילה הטובה, יש לה את הכוח האדיר. ולכן החכמים שלנו לא רצו שייצרו קשר ברחובות. יגיע הזמן עם החברה שלך, וזה לאורך ימים ושנים טובים, אז יוצרים את הקשר בצורה נורמלית. היום כשאני שואל נערים חילוניים למה אצל הדוסים לא אומרים לבת מה השעה, אז הם אמרו משום שהשאלה השנייה תהיה באיזו שעה. וזה מצוי. אבל ידעתי, אז ידעתי זהו זה. אם החכמים אמרו לנו, תסמוך עליהם. אבל לא יכולתי. לא יכולתי לחשוב, כזה כמו מגנט. אמרתי, הניחי, אני אביא. התקדמתי מהר לכיוון הישיבה. לא רציתי שיעלעיזו עליי שטיילתי עם איזו בת. הנחתי אותם על פתח החצר. עליתי לחדר שלי, ואז הייתה לי סדרה חדשה של סירקלים כאלה. עשיתי טוב או לא עשיתי טוב? אני צריך קצת להסביר לכם נשמה של בחור ישיבה. ההורים שלנו לימדו אותנו לחפש אמת. אל תהיה בטוח שמה שעשית זה בסדר. אם יש לך דרך מסוימת, ואם עשית משהו חריג, ירדת מההייבי, עשית משהו חריג, תבדוק אם היית בסדר או לא בסדר. זה דרך נורמלית ללכת לבדוק אם זה בסדר. והתחלתי לחשוב, אבא שלי חינך אותנו, על הכל אני אוותר לך, אבל לא על שקר. בשקר הראשון שאני תופס אותך, אני פשוט מפצח לך את העצמות. הוא הסביר לנו, בשקר הראשון אני רואה אותך רוצח, משום שהרוצח לא התחיל עם רצח, הוא התחיל עם שקר, גנבות עד שהוא הגיע לרצח. אם אתה מעדת, עשית משהו, אני אבא שלך, אני חייב להוציא אותך מכל בוץ. אבל שקר אוי ואבוי. הוא הסביר לנו כך, למה בן אדם משקר? משום שהוא רוצה לברוח מהתחייבות. הוא לא יעזור לו. שקר כמה פעמים בסוף סוף גנב לתליה. אבל אם תלך עם האמת, אתה תחדור דרך קירות של פלדה. אני מתגלגל בעולם הרבה, כבר 40 וכמה שנים שאני מתגלגל, הלוך וחזור לחול, נסיעות באווירונים. אני רוצה לומר לכם שהשיטה של אבא שלי עבדה כמו שעון. זה לא אומר שאתה צריך לספר הכל כמו אני לא יודע מה, וזהו, קוראים לזה לשפוך את כל התפוחי האדמה. שלא שואלים אותך, אל תדבר, מותר לך להיות עורך דין. אבל כשאתה חייב לענות תשובה, ואתה חושב לענות תשובה אמיתית או שקרית, שאין לך מנוס, אתה חייב לענות. גם במשטרה, כשחוקרים אותך, אתה יכול להגיד, אני לא מוכן לענות, אני לא רוצה שזה יפליל אותי, אני לא מוכן, יש לך את הזכויות. הם יכולים גם לעצור אותך, אבל יש לך זכויות להגיד, אם אני לא חייב, לא רוצה להגיד. אבל כשאתה חייב להגיד, אז אם אתה יכול להגיד שקר או אמת, תגיד את האמת, תצא יותר טוב. מאות של ניסיונות שעמדתי בהם, להגיד אמת או שקר, והלכתי עם האמת, תמיד ראיתי שהיה לי נס שאמרתי את האמת. הייתי אומר את השקר, הייתי מסתבך. אז גם עם הגישה הזו, אז הבן אדם חושב, רגע, עשיתי טוב או לא עשיתי טוב? מצד אחד, עשיתי גמילות חסדים, זה באמת היה גמילות חסדים. גמלתי חסד, זה באמת היה כבד. למה שאני לא אעשה גמילות חסדים? אבל מצד שני, חשבתי שאם היצר הרע ירצה יום אחד שאני אתחיל עם בנות, הוא לא יבוא אליי ישירות. משום שאז אני אשלח אותו לכתובת שהוא לא יחזור משם. אז הוא בא אליי מהדלת האחורית, היום הוא ארגן לי גמילות חסדים, מחר אני אראה את הבת הזו ואני מצמץ לה בעיניים, אחר כך אנחנו נגיד שלום, אחר כך נקבע פגישה, וההמשך יהיה המשך, נגיע להמשך מסוים. אז מי יודע אם זה לא מלכודת? וזה היה שני הצדדים שלי, את מי אני אשאל? היה לי ראש ישיבה מתוק, הוא היה בן 72, אבל הוא היה פיקח ומתוק, הוא גידל דורות של רבנים. חלק גדול מרבני הארץ היו התלמידים שלו בסלבודקה עוד. אמרתי, אני אלך לשאול אותו, אבל אני ידעתי, אני הייתי בן של סוחר. אני אבוא, אספר לו סיפור, אז הוא יגיד שסיפרתי לו 20%, הוא יוסיף 80% והתדמית שלי הלכה. מה אני עושה? אמרתי, על החיים ועל החיים, אבא שלי לימד אותי ללכת עם האמת, אני הולך עם האמת. הלכתי, סיפרתי לו את הסיפור. השיעור שראש הישיבה נתן לי, זה כבר לפני 55 שנה כמעט. השיעור הזה, הוא דפק לי את זה עם פטישים לראש, עם משפט אחד. הפסיכולוג הכי מעולה לא היה עושה בחודשים מה שראש הישיבה עשה עם משפט. בכל זאת בחור מתבגר, מפגש ראשון עם בנות שהוא לא רגיל לזה, וקרא לו בצורה ספונטנית, בא לספר לך, איך אתה מגיב על זה? התגובה שלו בנתה לי את החיים. הוא מסתכל עליי, מסתכל לי עמוק עמוק לעיניים, כאילו רוצה לחדור לי עד הכליות, ופתאום הוא מראים עליי בשג. אז היה שקט שלא ידעתי כמה זמן זה לקח, אבל כל שנייה הייתה נראית לי נצח. מה הוא רוצה, מה הוא רוצה, ופתאום הוא מראים עליי בשאגה, ואומר לי, אני לא מבין אותך. זו הרי אחותך! ביידיש זה מצלצל חזק, איכר שטיידרניש, שידוך די שווסטר! זו אחותך! הוא לא היה צריך להסביר יותר. לא יצר הרע ולא שטויות. טבעי! ככה חונכת בבית ההורים שלך. ככה חונכת אצל הרבנים שלך. אני הסתופפתי בצילו של החזון איש כ10 שנים, וכשבבתי החולים מסביב ראו שאפסה תקווה, אמרו, יש לכם עוד תקווה אחת ללכת אל החזון איש. הוא היה יושן סך הכל מאחד בלילה עד 3 לפנות בוקר, זה השעתיים שינה שהיו לו ביממה. לפעמים הוא היה חוטף תנומה קלה בצהריים. גם באותם שעתיים, אם מישהו היה בא ובוכה מאחורי עדן החלון שלו, הוא היה לו כזו שמיעה חדה, הוא מיד היה מתעורר, כן, מה? הבוכה על מצב של חולה, אם החזון איש היה אומר לו, לך הכל יהיה בסדר, זה היה יותר מ... זה היה בטוח. אנחנו מהניסוח שלא ידענו אם החולה חי או לא. לפעמים זה כבר באו אליו כשהיה אחרי. אז שמענו, היה לו רוח הקודש, הניסוח שלו היה מדהים מאיך שהוא היה עונה. אבל אנחנו ראינו באיזה לב, באיזה נשמה, והוא אף פעם לא הבדיל בין חילונים לדתיים. מי שבא אליו, הוא קיבל אותו בשתי ידיים. האמת שראיתי את זה גם אצל ההורים שלי. גרנו בכיכר המושבות, ואז עוד היה כיכר, כמו בדיזן, לא יודע אם היום יש עוד בדיזינגוף כיכר, יש עדיין בדיזינגוף כיכר, אבל אז היה שם כיכר עם מזרקות וזהו. והיו חוזרים, אז כבר ב-47, כבר אצל ולכי, עלו מעל פני השטח, היה להם מפקדה ברחוב יהודה לוי בתל אביב. וכשהם היו מגיעים אחרי פעולה 3 לפנות בוקר, הם מגיעים 70-80 חבר'ה ומתפרסים להם שם ליד הכיכר. פתאום אני שומע את ההורים שלי מתעוררים, מכינים תה, לימונדה, ביסקוויטים, יורדים, תאכלו, תשתו. הם אף פעם לא בדקו בציציות, משום שמסכנים לא היה להם. גם כיפות לא היו להם. אבל הם לא הסתכלו על הדברים האלה. יש פה ילדים רעבים, צמאים, לא בגלל שהם הזדהו איתם עם הפעולות שלהם, אבל הם ידעו, יש פה ילדים שהם בטח עייפים, רעבים, צמאים, צריך להוריד להם אוכל. נשמתי את הדברים האלה, אבל לא ידעתי להסביר אותם. בא ראש הישיבה ועם מילה אחת אמר לי הכל, זו אחותך, לא יצר הרע ולא שטויות, זה היה טבעי לעזור, ודאי אם זה בא ככה בצורה ספונטנית, מה השאלה? חברות לא, אחווה כן, חברות לא. עם אחת שיגיע הזמן לאורך ימים ושנים טובים. מה ההבדל בין אחות לחברה? לאחות נותנים את הלב, לחברה לוקחים את הלב. זה הכל. זה ההבדל. ובעצם זו משנה מפורשת. הגמרא שואלת, איך ידע מי חסיד שוטה? איך זה, איך חסיד טיפש? אומרת הגמרא, שאם הוא רואה אישה טובעת בנהר, והיא לא כל כך צנועה, והוא לא רוצה להסתכל, הוא מסובב את הראש ולא הולך להציל אותה, קוראים לו טיפש. אני שאלתי את עצמי עוד בתור ילד, למה טיפש? רשע, רוצח, למה טיפש? כנראה שהוא מתכוון ברצינות, אז קוראים לו טיפש. כשאתה ועד בנר, אתה עושה חשבונות, קפוץ עם הבגדים, בלי הבגדים, קפוץ למים, אתה יכול להציל, תציל. יש שאלה בכלל. אבל אם מישהו יסתובב כל היום ליד הנהר לראות אם טובות שם כמה נשים, איך הוא יראה רחמנה לצלן? הבנתם את ההבדל? ההבדל פשוט. השיעור הזה, אני חושב שהוא הציל הרבה מאוד חיי אדם. משום שזה נתן לי את התחושה, כל יהודי אח, כל יהודי אחות. ושאלו אותי, ומה עם ערבי? אמרתי, זה בן דוד. אם אני צריך לעזור, למי אני אעזור קודם? לאח או לבן דוד? זה אח וזה בן דוד. אנחנו עוזרים גם לערבים, בתי החולים מלאים עם ערבים. על אף ששיספו אותנו ברמלה ועשו לנו כך וזה וזה, אבל בן אדם הוא בן אדם. אבל אח זה אח. להרגיש אח. זה סיפור אחר. אני אספר לכם סיפור אחד מהסיפורים, מהמאות הסיפורים. אני הייתי באיזה שליחות בוושינגטון. תצריך לה, שליחות מעניינת מאוד. לא אזכיר בדיוק מה הייתה השליחות. אבל הייתי, לא הרגשתי נוח באכסניה שלי בוושינגטון. אז בולטימור היא רחוקה, 3/4 שעה. הייתי צריך להיות 4 פעמים בשבוע בוושינגטון, כמעט יום שלם, יום עבודה אמירה. זכרתי, אני פעם שכבתי בבית חולים בבולטימור. כשאני שכבתי שם, לא יודע, אני הייתי סך הכל בן 28, לא יודע איך שזה נודע לקהילה, זה היה מרחק של 3/4 שעה נסיעה מאפטאון לדאונטאון. והבית חולים ג'ון הפקינס היה בדאונטאון. היה אליי עלייה לרגל. כמה אנשים באו לבקר אותי, תראו מה זה נקרא. בן אדם זר, אף אחד לא מכיר אותו. שמעו שיש אברך שם בבית החולים, הגיעו אליי רבנים ועמך וזה, באו לבקר אותי בלי סוף. הייתי שם כמה שבועות. אבל היה אחד שביקר אותי יום יום. ואז הוא התמחה במשפטים, הוא היה פרופסור למשפטים, והיה תלמיד חכם גדול. הוא היה בא, 4 שעות הוא היה יושב איתי, מדבר איתי דברי תורה וצוחק איתי ומבלה איתי כל יום 4 שעות. הוא לא הכיר אותי קודם, לא שום דבר לא. 16 שנה אחרי נזכרתי, הוא הרי גר בבולטימור, אני אלך אליו, אולי הוא ייתן לי אכסניה. יום ראשון, גשום, 8 בבוקר, הגעתי, היה לי טרמפ, הגעתי, דפקתי לו בדלת, פותח את הדלת, כן, מי אתה? יום ראשון, שמה זה שבת שני של גלויות, קמים מאוחר, יש זמן, לא עובדים. 8 בבוקר, יום גשום, פתאום מופיע לו אחד כזה. מי אתה? מה אתה רוצה? אמרתי, אתה תגיד מי אני. הסתכל, הוא ראה אותי שם רק עם הפיג'אמה, וכנראה גם זה היה 16 שנה. מסתכל, מסתכל, אומר, אני לא מזהה. אמרתי, תזהה לפי הכל. לא מזהה. כשאמרתי לו, איך קוראים לי? הוא נפל על צווריי, חיבק אותי, נשק אותי, אומר, הנה הבית לפניך, הנה המפתח, הנה זה החדר שלך. הפריג'דר, הכל לרשותך, מה שאתה רוצה, תיקח. כל זמן שאתה פה, אתה אצלי. זאת הייתה התגובה. לא היה לנו שום, חוץ מהקשר שהוא בא לעשות איתי חסד שם. לא משנה שהייתה לו בעיה עם בן, שהתמודד איתה איזה 15 שנה והוא לא הצליח. הביא לו פסיכולוגים והכל וזהו. וזה שהוא הכניס אותי הביתה, הצלתי לו את הבן שלו, פתרתי לו את הבעיה. היה משהו מדהים. ראיתי מה זה נקרא, שלח לחמך על פני המים, כי ברוב הימים תמצאהו. אתה עושה טובה לבן אדם. בגלל שהוא עשה לי טובה, זכרתי את הכתובת שלו, והוא הכניס אותי בשתי ידיים, ובסוף, על מה שאני עשיתי לו, הוא היה משלם גם 200 אלף דולר, שמישהו כך יאפס את הבן שלו ויעשה ממנו מה שיצא ממנו. אז הוא הרוויח, בגלל שהוא עשה איתי חסד, הקדוש ברוך הוא גם איתו עשה חסד. אבל בקיצור, אני הייתי מגיע כל יום, הייתי נוסע 4 ימים בשבוע לוושינגטון, התארגנתי בבוקר, הייתי מתפלל, אוכל, והיה לי מישהו שנוסע לעבודה לוושינגטון, הייתי נוסע איתו. זה היה שני, שלישי, רביעי, חמישי. יום אחד ביום ראשון הרגשתי, הייתי הולך לבקר שם אסיר בבית הסוהר, עזרתי לו הרבה, שלחו אותי בשביל השליחות הזו. יום אחד אני הרגשתי שהלב נשרף לי. הוא חייב אותי, הוא צריך אותי, וזה יום ראשון, ואין לי מי לנסוע. צלצלתי לרכבת, ואומרים לי שברבע לעשר, בעשר יוצאת רכבת. ברבע לעשר הייתי במקום, קניתי כרטיס, פתאום אני שומע דילי, יש איחור של 50 דקות. זה לא כל כך מצוי באמריקה, אבל בכל זאת איחור של 50 דקות. מה אני אעשה? ספר לא היה לי. הלכתי לתאי הטלפונים, לעשות טלפונים, לפחות לנצל את הזמן, מה אני אעשה 50 דקות? פתאום אני רואה שם, לא יודע, בחורה או אישה כבת 35, מדברת בטלפון, ובוכה זה בכי חרישי כזה, עדין, עדין, עדין. היה לי ברור שהבחורה הזו יהודיה, לא האמנתי שנוצריה מסוגלת לבכות כמו שהיא בכתה. ואני הבנתי שהיא נמצאת במצוקה רצינית, וחשבתי איך אני עוזר לה, איך אני יכול לעזור לה. המתנתי עד שהיא סיימה את השיחה, ניגשתי אליה, you are Jewish, היא אמרה לי yes. שאלתי אותה, what can I help you? מה אני יכול לעזור לך? היא אמרת לי nothing, nothing, שום דבר לא. אמרתי לה בכל זאת, אז היא עונה לי, I have to go heaven, אני צריכה לעלות לשמיים, אני צריכה לשחרר את השטח, הרבה אנשים לא טוב להם שאני פה, אני חייבת לשחרר את השטח, ואני מבקשת אותך, אל תפגע בי, תן לי לחיות את החיים שלי, או את המוות שלי. היא לא הייתה מוכנה, קצה חוט לתת מי היא. אמרתי לה, תראי, מכל אלה שנמצאים פה בתחנה פניתי אל מישהו חוץ מאשר אלייך. את יודעת למה? משום שאת אחותי! אלפי מיילים הקדוש ברוך הוא שלח אותי מארץ ישראל ישירות אלייך. לעזור לך משום שאת אחותי. את רוצה להגיד לי מה זה עניינך? את לא מתביישת? ניגשתי לטלפון, צלצלתי לראש הישיבה רבי קולבסקי, אמרתי, תראה, יש פה בחורה יהודיה שהיא רוצה להתאבד. אני לא יודע אם זה לא הרגעים האחרונים שלה. אני לא יודע מה לעשות. הוא אומר, אני שולח לך מיד את דוקטור פרידריך, הוא פסיכולוג, והוא יטפל בה. רק תשמור על הציפור שהיא לא תתופף. אני חוזר אליה. תוך 15 דקות הוא יהיה אצלך. אני חוזר אליה, היא מנסה לשדל אותי, אומרת עוד מעט הרכבת שלך, תיסע למה שתפסיד את הרכבת? אז אמרתי לה, את לא מתביישת? למה את מעליבה אותי? את חושבת שאני יכול להשאיר אחות, אחות במצב כזה ולזוז מפה? את חושבת שאני מסוגל להשאיר אותך כך ולזוז? למה את מעליבה אותי? נו, זה ריקח אותה, היא נפתחה. ואז גיליתי שהיא נשואה עם 3 ילדים. היא גם סיפרה לי את השם של בעלה ואיפה שהיא גרה. עשיתי 3/4 עבודה, מבחינת אינפורמציה הוצאתי ממנה מרב האינפורמציה שיכלו להוציא. כשהפסיכולוג הגיע אכן תוך 15 דקות, העברתי לו את כל האינפורמציה, ואומר לי, רבי שכטר, you can go, I will take care, אתה יכול ללכת, אני כבר אטפל. ואז נסעתי. אחרי 3 שנים הייתי באיזה ועידה, והדוקטור הזה עם אשתו, זה היה בניו יורק, והדוקטור הזה עם אשתו עברו, ואומר לי, this is רבי שכטר from the Penn Station, זה הרבי שכטר מפסי הרכבת, מתחנת הרכבת. שאלתי אותו, מה קורה איתה? הוא אמר, אתה היית מלאך מושיע. הגעת בשנייה האחרונה. היא כבר היום לא פציינטית, היא כבר סתם ידידה. אבל אתה הגעת לה בשנייה הקשה, הצלת לה את החיים. היום היא חיה עם בעלה בטוב ובנעימים, טיפלנו בנושא והכל הסתדר. מי הכניס לי את זה לראש? לא ראש הישיבה? מי דפק לי לראש שכל יהודי היא אחות וכל יהודי הוא אח? וזה החובה שלך לדאוג להם. ומשם, זאת באמת הסיבה שאנחנו כל כך דואגים. אנחנו בסמינרים להחזרה בתשובה, אנחנו לא קופים על אף אחד. זה אצלנו פרינציפ, גם בערכים, גם בצוהר. לא לכפות. להראות את הצד השני של המטבע, תעשה עם זה מה שאתה רוצה. כשאתה שומע את כלי התקשורת, יש לך צד אחד. כשאתה רואה סטיילים, יש לך צד אחד. בוא תשמע מה קורה בצד השני, ואז יש לך בחירה ותחליט מה שאתה רוצה. שום מקום לא יבואו לבן אדם ויגיד לו, תראה, אם זה האמת, אז למה אתה לא מקבל? אין. בפרינציפ לא אומרים את זה. אנחנו לא רוצים שמישהו יגיד שעשינו לו שטיפת מוח או מה וזה, ואף על פי כן אומרים את זה, אבל זה לא נכון. אני הרבה פעמים, אישה אחת באה אליי ואמרה, בא לי אומר שאם הוא ילך לסמינר ישטפו לו את המוח. אמרתי, אני לא מבין אותך. ממתי הוא חילוני? מגיל 0. בן כמה הוא היום? בן 35. 35, אמא שלו בכלי התקשורת לא שטפו לו את המוח. לא היה לו כלים להתגונן. לא היה לו שום דבר. ואני אומר שהוא ילך לסמינר, עם משהו לא נכון, שהוא יילחם, שהוא יעמוד על הרגליים האחוריות, ושיילחם על כל דבר, אם זה נכון או לא נכון. אז עכשיו שיש לו שכל, והוא יודע שבאים להגיד לו דברים ההפך ממה שהוא יודע, ממה שהוא רגיל, והוא אמור להילחם, עכשיו ישטפו לו את המוח, 35 שנה לא שטפו לו את המוח, עכשיו ישטפו לו את המוח, ברצינות. אנשים פשוט לא חושבים ריאלית. אבל כשרואים מה שקורה בעולם, לא רק בישראל, בכל העולם, יש משבר. משבר של יחסי אנוש. יש משבר שמרחם. אנשים לא אמינים אחד לשני. זה משהו מחריד מה שקורה בעולם. מבחינת אמינות, מדינות, ראשי מדינות לא אמינים. כל פוליטיקה, כל שוחד. תראו, לא חייבים לתת שוחד ביד. כלי התקשורת מסוגלים לעשות דעת קהל, נכון שכן? אמת? דעת קהל משפיעה על שופטים? כן או לא? ברור שכן. אבל זה לא שוחד? זה חייב להיות שוחד עם כסף ביד? רוצים להביא לכיוון מסוים, באים כלי התקשורת, והם יודעים בדיוק איך למתוח את הציבור לכיוון מסוים, להראות להם את הפן הזה, ואז כולם הולכים לכיוון הזה, אז השופטים מפחדים ללכת ההפך. אז אם מישהו יקנה אותם להכניס את כולם למצב הזה, היום היה בחירות אצל הפלסטינים, אז הם אומרים, כל הסקרים שקרים. קנו אותם בכסף, ככה עכשיו כשנסעתי פה שמעתי ברדיו. מה אצלנו, אי אפשר לקנות סקרים בכסף? ואז כל הציבור אילום גוי לא מאמין שבאמת יש לזה כך מנדטים. מה, אז זאת אומרת שעושים בחירות לפני הבחירות. ומנווטים. זה ממש לא פייר. אם אתה רוצה לתת בחירות, אז תן לאנשים שיבחרו מעצמם. תבטיח להם, תעשה להם, בסדר. אבל לא לעשות כאילו שזה כבר גמור, זה כבר גמור. אני רוצה להיות עם הרוב, אני רוצה להיות, זה כבר, אלה יקבלו כך וכך, ואני רוצה להיות עם הרוב. אני חושב שזה, לא יודע, זה נועל מסוים, אבל אני רואה את זה כעבודה על אנשים בעיניים. ואף אחד לא הבטיח לך, אי אפשר לקנות את אלה שעושים את הסקרים? בעיה לקנות אותה? תלוי המחיר. היום שמעתי שהערבים באמת אומרים את הסקרים שלהם שזה קנוי. קונים משחקי כדורגל, קונים, לא קונים. אין משחקים תפורים. אבל למה זה לא אמין? הוא לא אמין. כשאתה נמצא בכזה עולם לא אמין, אני חושב שחובתך לברר אולי כן יש משהו אמין. אולי יש משהו שאפשר לסמוך עליו יותר. ולבדוק, לא להאמין לאף אחד. יש לי חבר, הרב יוסי יגן, הוא אח של הרב ניסים יגן ז"ל. אז הוא אומר, אני לא דתי ואני לא מאמין. מה זה לא דתי? דת זה פולחן, אני לא דתי, אני שומר מצוות, אני לא דתי. ואני לא מאמין משום שאני ממשש בידיים, אנחנו יכולים להוכיח. אין לנו בעיה להוכיח. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, מאוד אוהב אותנו. יש לי הוכחה פשוטה שהוא אוהב אותנו. אם בן אדם עובר עבירה נניח של חילול שבת, שלפי הדין מגיע לו סקילה, אבל בכדי שהוא יקבל סקילה זה חייב להיות ששני עדים היתרו בו, שתדע שאם אתה עושה כך וכך אז העונש שלך הוא סקילה. הוא אומר, שמתי פס, הוא עובר על מה שעשו, קוראים לו בדין, חוקרים אותו, ואם מגיע לו את העונש, אז הוא צריך אמור לקבל את העונש. והקדוש ברוך הוא הכניס בתורה משפט, ושפטו העדה והצילו העדה. צריך להיות עדה שופטת, עדה מצלת, עדה זה 10 איש, לכן צריכים 20 איש, והם בדין שקול, אז צריך שיהיה עוד אחד כאילו 21, בכדי שאי אפשר, אולי זה יהיה שקול. אבל כיוון שלנושא של נפשות צריכים רוב של 2 לפחות, אז לכן סנהדרין קטנה שדנה דיני נפשות צריכה להיות 23. שגם אם זה יהיה שקול, אז חייב שיהיה 2 יותר. בסדר. מה מונח מאחורי והצילו העדה? בדין חייבת לעשות שמיניות באוויר, למצוא את הדרכים לא להוציא להורג. דהיינו, לא שקריים, הכל ריאלי, אבל הם יתפסו חוסר אמינות, חוסר דיוק אצל העדים, כל מיני זכויות מתחת לאדמה, בכדי שהם לא יצטרכו להוציא דין מוות. אם בדין לא הצליחו, פעם ב-70 שנה אם הם הוציאו להורג, פעם ב-70 שנה אומרים להם שהם בדין חובלנית. זה בדין שהיא, איך לא מצאתם זכויות? בדרך כלל אנחנו קראנו בפרשה, משה רבינו ראה את המצרי מכה איש עברי, ויך את המצרי ויתמנהו בחול. כתוב בפסוק ויפן כו וכו, ויך את המצרי ויתמנהו בחול. אומרים חז"ל, מה זה ויפן כו וכו? הוא הסתכל אם יצא ממנו משהו. אם היה אמור לצאת ממנו איזה משהו טוב, הוא לא היה הורג אותו. אבל ויפן כו וכו, הוא ראה שאם ממנו לא יצא כלום, הוא יכל לראות עם הרוח הקודש שלו, אז הוא החליט שאפשר להרוג אותו. יש לנו דבר נורא, שתי אומות, עמון ומואב, שהם היו אומות עוינות לעם ישראל. ממש עוינות. ובכל זאת משה רבינו רצה להילחם איתם, והשם אומר לו אל תתגר את מואב. אל תלחם את מואב ואל תתגר במלחמה. אל תצר את מואב ואל תתגר במלחמה. לאמון הוא אמר אל תצורם ואל תתגר בם. מעניין, הגמרא אומרת למה שם הוא אמר רק אל תצורם ואל תתגר במלחמה. משמע מלחמה לא, אבל לקחת אותם כחוטבי עצים ושאבי מים כן. למה? משום שהבחירה קרא לו מואב, זה לא צנוע, היא גילתה שזה מהאבא, מואב זה מאב. הצעירה הייתה יותר צנועה, והיא אמרה אמון, בן עמי אמון. לכן, לילדים של הצעירה אל תצורם ואל תתגר בם כלל. לילדים של הבחירה אל תצורם ואל תתגר במלחמה. למה? יש לי קל וחומר. אם את מדיין אתה אומר, למה לא? אומר לו הקדוש ברוך הוא, תדע לך, צריך לצאת מהם שתי פרידות טובות, רות המואביה ונעמה המונית. אז כיוון שצריך לצאת בת אחת מיוחדת מהאומה הזו, לא לגוע באף אחד. רק אחרי ששתי הבנות האלה יצאו, דוד המלך הוא קיבל רשות, הורשה להילחם בעמון ומואב. למשה רבינו השם לא נתן רשות, משום שצריכות לצאת משם מישהי. משה רבינו כשהוא מסתכל, הוא מסתכל יצא ממנו משהו או לא יצא ממנו משהו. אז הוא יכול לראות את זה, ורק כשהוא ראה שלא יצא ממנו שום דבר טוב, אז הוא החליט, הוא ויח את המצרי והתמנהו בחול. יש בן אדם שעובר עבירות אבל צריך לצאת ממנו משהו, אז הקדוש ברוך הוא יעשה תרגילים ותרגילים ותרגילים שהבית הדין ימצאו כל מיני פסילות אצל העדים ולא יוכלו להוציא אותו להורג. זה מנגנוני הגנה. אומרת הגמרא, מה התגובה של בורא עולם כשמוציאים בן אדם להורג? מה הוא מגיב? מי זה הבן אדם הזה? הבן אדם הזה זה בן אדם שהקדוש ברוך הוא, עם כל מנגנוני ההגנה, זה לא עזר. זאת אומרת שכל השמירות והכל וזה שהקדוש ברוך הוא שומר שלא יקרה, לא היה לו שום זכויות, לא יצא ממנו שום דבר. ומה שהוא עשה, הוא למעשה מרד ברצון המלך. המלך אמר, לא לחלל שבת, והוא כן חילה. ואמרו לו, תדע שאתה עובר על רצון המלך. ועכשיו מוציאים אותו להורג. מה התגובה של הקדוש ברוך הוא? אומרת הגמרא, כשמוציאים בן אדם להורג, הקדוש ברוך הוא בוכה. אומר, קלני מראשי, קלני מזרועי, הבן שלי, הבן שלי, הבן שלי. לאיזה בן אתה מדבר? לבן פושע. הבן שלי, זה הבן שלי. אתם יודעים מה זה נקרא שאוהב אותנו? איזה אהבה שאוהב אותנו? אז שאלתי, אז אם הוא אוהב אותנו, למה הוא נותן לנו כל כך הרבה איסורים? אם אתה כן אוהב אותנו, למה אתה כל כך מייסר אותנו? בן אדם עם שכל מבין שאם אבא אוהב מייסר זה ניתוח. זה רק לטובתך. אם זה לא היה לטובתך, הוא לא היה נושא לך את זה. אך ורק לטובתך. רק צריך להיות לנו הסתכלות אחרת על החיים. אם יש לנו הסתכלות אחרת, אני זוכר, היה לי סיפור עם פרופסור מילטון חיפץ. הוא היה בן אדם השני במשרד הבריאות בארצות הברית, והביאו אותו לתל השומר, הוא גם היה נוירוכירורג, הוא מילא את מקומו של פרופסור שקד בביתן 40. הוא היה עורך מדינה, והוא היה גר בתל השומר, היה שם דירות למשרד למכובדים. משום מה קרה שנפגשנו, זה היה מאוד בצורה משונה. אשתו נסע במוניות ירושלים בני ברק, יום חמישי, תענית אסתר, היא שואלת אותי, היא ישבה במושב האחורי ואני ישבתי ליד הנהג, לא יודע למה בדיוק פנתה אליי, והיא שואלת אותי, איפה קוראים את המגילה בבני ברק? זו שאלה, איפה לא? הבנתי שמסתתר משהו מאחורי זה, אמרתי, אולי קשה לך לדבר גרמנית, יכולה לדבר איתי באנגלית, יהיה לך יותר קל. אז היא מספרת לי שבעלה פה באה להיות ממלא מקום של פרופסור שקד, והם נמצאים בתל השומר, והם היו רוצים לשמוע את המגילה. ידעתי שהם לא שומרים שבת, ופורים היה במוצאי שבת, לא רציתי שיחללו את השבת עליי, אמרתי להם שיצלצלו לי במוצאי שבת, ואני אגיד להם. הזמנתי אותם אליי לשבע בבוקר, לקחתי אותם לבית הכנסת, איזה זוג נפלא. מילטון ולה קראו בסי. הם היו אצלי יום שלם, בילו אצלי יום שלם. הלכו בבית חרושת היעלומים שיש לנו בחצר, הסתכלו את הילדים, היו בבית הכנסת. שאלו אותי כל מיני שאלות, זה היה ממש משהו מאוד מעניין. אבל אני לא ידעתי שמשרד הבריאות של ארצות הברית שלחו אותו לכאן לבדוק את המצב של הבריאות בארץ, ושהוא שליח של הממשלה האמריקאית. הלכתי עם דוקטור סרברניק אליו בערב שבי של פסח, לא יכולנו לדבר איתו, כל רבע שנייה טלפון. הצענו לו שיבוא אליי הביתה עם אשתו, שינקה סקג'ל ללילה אחד, ושיהיה לו לילה פנוי שנוכל לבלות ביחד. והם הסכימו, וקבענו זמן, והסרברניק הגיע, והם לחץ לו משהו. עד אז הוא לא גילה כמה הוא גדול, אבל אז הוא סיפר לנו, שהוא מדבר ל-60 מיליון איש בטלוויזיה, הוא הוציא ספרים באתיקה רפואית, והמוטו שלו זה המתת חסד. המתת חסד. הוא אומר, ואם אתם תשכנעו אותי שזה לא בסדר, אתם שכנעתם 60 מיליון איש, הוא עשה את עצמו מענף כזה, עשה את עצמו גדול קילומטרי. ומאיפה הוא רצה לבנות את זה? רצה לבנות את זה מדבר מאוד מעניין, אותו גוי שבא להילל, רצה את כל התורה על רגל אחת, אומר לו הילל, ואהבת על רעך כמוך, מה ידע, הלך סני לחברך לא תעבד. בפורים כשהוא היה אצלי, הוא כבר שאל אותי את השאלה, אבל לא גילה לי למה. אז הוא שאל, למה הגויים אומרים את זה בצורה חיובית? הם אומרים, מה שהיית רוצה שיעשו לך, תעשה לחבר שלך. והיהודים אומרים את זה בצורה שלילית, מה שלא היית רוצה שיעשו לך, אל תעשה לחבר שלך. הוא אומר, they are positive and we are negative. הם חיוביים, אנחנו שליליים. אז אני הסברתי לו כך. כשבן אדם עושה דברים חיוביים, הוא לא יכול להוכיח שהוא אוהב. לא משנה אם הוא רופא או סנדלר. אבל כל אחד יש לו את הקליינטים שלו. אז אם הוא מתנהג בצורה גסה, לא באים אליו. אם הוא מתנהג בצורה אדיבה, אז זה אינטרסים. אז כל דבר שבן אדם עושה בצורה חיובית, יכול להיות אינטרסים. פעם שאלו נאצי אחד, היה לו מלון בשוויץ. שאלו אותו, זינה זה אין אנטיסמית, האם אתה אנטישם? אמר, נישטין סזון, לא בעונה. בעונה לא, נישטין סזון. וזהו, קונץ גדול, זה לא אומר בכלל שאתה באמת אוהב. מתי אפשר למדוד אהבה? שלושה אנשים הולכים על אותה משרה, על אותו מגרש, על אותו בית, על אותה מכונית. ויש ביניהם אחד חריף, יכול לסכסך בין השתיים, שישברו אחד לשני את הראש. ואז הדבר ייפול לידיים שלו כפרי בשל. אם הוא לא יעשה את זה, אף אחד לא ידע מה הוא היה מסוגל לעשות ולא עשה, אף אחד לא ייתן לו קרדיט. אם הוא כן יעשה את זה, אף אחד לא ידע שהוא עשה את זה ואף אחד לא יחס עליו. למה שהוא לא יעשה את זה? התשובה היא, ואהבת על רעך כמוך. לכן זה נאמר בצורה שלילית. דברים נסתרים שלא היית רוצה שיעשו לך, אל תעשה לחבר שלך. זה מה שעניתי לו אז. אבל פה הוא רצה לבנות את המתת חסד על המאמר חזל הזה. מה שהיית רוצה לעשות לך, אם אתה היית במצב סופני, היית רוצה שיחסלו אותך, אז מותר לך לעשות את זה לשני. אז אני הסברתי לו משהו מאוד יסודי. אמרתי לו שיש דבר שקוראים לזה דעת בעלי בתים. פני אדם, יש שם עוד משפט. מייד הלך סני לחברך לא תעבד, ואידך זיל גמור, את השאר לך תלמד. ורשי מוסיף מילה אחת, ואידך מוסיף רשי פירושה, כל התורה כולה היא הפירוש של מייד סני הלך. מה הכוונה? בן אדם אף פעם לא יכול לדעת מה צריך להיות שנוא עליו, מה לא צריך להיות שנוא עליו. בתקופה שהגרמנים היו אדיבים, הוא אדיב. בתקופה שהם נאצים, הוא נאצי. הוא הולך עם הסטייל, הוא הולך עם מה שכולם. אנשי עולם התחתון בטוחים שהממסד הוא הדבר הכי עקום בעולם. יש להם בית משפט משלהם, יש להם הכל משלהם, והם בטוחים שהם צודקים. הממסד בטוח שהוא צודק, והם העקומים. אבל מי יערב לנו? זה הכל סטיילי. אם הסטייל לרצוח אנשים, אז זה הדבר היפה. אז אומרים שהם טפילים, סתם קינים, סתם מלוכות. צריך למוח אותם. מה אתה, איך אמר היטלר, מה שמר זכרו, שאתה מצפון, המציאו היהודים הארורים. מה פתאום מצפון? השתגעתם מצפון, תעשה מה שבא לך. אז גם להרוג בני אדם, גם לבגוד, היום לבגוד זה לא, אפשר לבגוד, שפך את המשפחה, בגד במשפחה, כשזה היה דבר נורא, היום הוא חברמן, הולך לו אצל נשים. זה נורא, זה הרי את הדברים שאפשר לשנות אותם בשכל. מאיפה זה בא? מה שהחברה אומרת בראבו, סימן שזה טוב. מה שהחברה עושה אף, סימן שזה לא טוב. אתה כל הזמן מציץ לחברה, מסתכל מה, איך היא מסתכלת עליך, זה הכל. מאיפה אתה יכול לדעת מה באמת טוב, מה לא טוב? היחידה שיש לה את האמת זו רק התורה. אז מה ששנו עליך אל תעשה לחבר שלך, אבל מאיפה אתה יודע מה צריך להיות שנו, מה לא צריך להיות שנו? לך תלמד תורה, תקבל את המידע מה אמור להיות שנו, מה לא. את לא במקרה שלנו, אתה מודה לי שאם יש לך מחשב ויש לך נתונים, אבל אם יחסר לך נתון אחד למחשב זה יוציא תוצאה אחרת? אמר כן. אתה שתדע שחסר לך נתון למחשב. היית יודע את הנתון הזה, היית משנה את הדעה שלך. אז הוא שאל אותי, מה הנתון? החלטנו, גם פרופסור סרברניק וגם אני, שאנחנו לא אומרים לו. למה? היה יכול להיות שתי תגובות. קוראים לזה cognitive dissonance. היה יכול להיות כשאתה אומר לבן אדם שהוא מטיף ל-60 מיליון איש שהמתת חסד היא דבר טוב, אם תוכיח לו שזה לא טוב, או שהוא יחטוף שבץ במקום, או שהוא יהפוך אנטי-אנטי. אבל הוא לא יוכל לקבל את מה שאתה אומר. לא רצינו לא שיחטוף שבץ, ולא שיחטוף שיהיה אנטי. אמרתי, אנחנו לא יכולים להגיד לך את הנתון, אבל הוא הבין שיש לנו נתון. אז מה, אוקיי, then what you want from me? פתאום הקילומטרים הזה נהיה כזה קטן. אמרת לו, אני רוצה שתיסע לירושלים, תזמין תפילין מהודרות, אני קניתי לו מזוזות שישים ליד כל דלת מזוזה, ועוד אמרת לו שיקנה שס תלמוד בבלי באנגלית, ושיתחיל לאט לאט לעבור עליו, להכיר אותו. וסרברניק עוד הוסיף לו, כשאתה מנתח יהודי תתפלל עליו שהניתוח יצליח. הוא חיבק אותי, נשק אותי, אמר, רבא, you are so good to me, שאתה לא מבקש ממני יותר, you are so good to me. ונשארנו ידידים, היה לנו קשר שנים, 10 שנים אחרי הסיפור, הוא לא היה בארץ, בארץ כעסו עליו, משום שהוא גילה את הפרצוף של הרפואה, איזה מילים אמר לי עליו פרופסור בנק, אחרי שהוא נסע, הם כעסו עליו, הוא סיפר איך שהרופאים לוקחים פה מתחת לשולחן ומה שקורה פה ואת הטיפול של הקופות חולים. הוא היה ישר, זה ממש ישר. אבל אחרי 10 שנים הוא נוחת לי ישר לבר מצווה של הנכד הבכור שלי. לא יודע, אמרתי לו שיש בר מצווה, אבל הוא הגיע לי, זה היה ביקור הראשון בארץ אחרי 10 שנים. ואז הוא מזמין אותי שאני אבוא אליו למלון הילטון. ואני מגיע והוא שואל אותי, עכשיו אתה מוכן להגיד לי את הנתון? הסתכלתי עליו ואמרתי, ואם אתה תבין שאני צודק, אתה תשנה את הדעה שלך? אז הוא אמר, לא. אז אמרתי לו, אז בשביל מה אתה צריך לדעת? הוא שוב חיבק אותי ונשק אותי, הוא פרץ בבכי, הוא אמר לי, רבא, you are so smart. אתה כל כך פיקח. וזהו. והוא הבין ש... לא כדאי לו לבקש ממני את הנתון. אבל מה באמת היה הנתון שלי? נתון מאוד פשוט. שאלה איך מסתכלים על חיים. יש אנשים, אנחנו באים לפה ל-60, 70 שנה, 80 שנה, 90 שנה. אם אנחנו לא היינו מאמינים שיש נשמה, אז אוכלים שותים ויורדים כמו פרות לאדמה וזהו זה. אז למה עושים בתי אבלים, למה עושים זהו? אבל אני יכול להוכיח שיש נשמה, אין לי בעיה להוכיח. ראשית המדע מוכיח את זה מסיאנסים, ממוות קליני, מהיפנוזה שמגיעים לפרה פרה וזהו. זה מוכיח שיש נשמה. אבל אני לא צריך הרבה. כמה עולה פלאפל? כמה עולה היום פלאפל? 10, 12? אם יהיה מחסור בפלאפל. לחם יש, פלאפל אין. היינו משלמים 20? סתם כן, אוהבים פלאפל. 50 היינו משלמים בשביל פלאפל? לא נראה. 100 ודאי לא. יש פריירים שכן, הוא רוצה פלאפל, הוא ישלם. אבל 1,000 גם הוא לא היה משלם, נכון? ומיליון ודאי שלא. בן אדם שם $1,000,000, שיבנו בניין וישימו שלט שהוא תרם אותו. מה יש לו מזה? את הפלאפל הוא לפחות אוכל. לבהימה, יש הנאה כזו? אין לה הנאה כזו. זה הנאה רוחנית. סימן שיש פה משהו רוחני, שזה לא רק לאכול ולשתות. מידע, גם הבהמות יש להם ידע, יש להם שכל למה שהם צריכים, אבל הם לא יכולים ללכת ללמוד ידע. אין להם את ההתקדמות, אין להם התפתחות. בהמה, עם מה שהיא מתה, עם זה היא נולדת. בן אדם זה משהו מתפתח. אפשר לפתח אותו לפה, לשם. אז לפי זה אנחנו יודעים שיש נשמות. והנשמה היא נצחית. הגוף הוא זמני. זה מעיל אסטרונאוטים, שאתה לא יכול להיות באטמוספירה של כזה עולם, הנשמה היא כל כך עדינה, לא מסוגלת להסתובב באטמוספירה הזה, בלי מעיל אסטרונאוטים שקוראים לו גוף. אבל כשהיא צריכה לעזוב את העולם, היא מורידה את המעיל הזה, שמים אותו באדמה שיעבור אוברול, בתחיית המתים מקבלים חדש. עכשיו הבן אדם בא לפה לקניות, הוא לא בא סתם, הוא בא לצבור לו מערכת מזון למיליוני שנים, ולמזון הזה קוראים מצוות ומעשים טובים. אבל יש לו בחירה, הוא יכול לצבור מצוות ומעשים טובים, הוא יכול למלות את המזוודה שלו עם נחשים ועקרבים. שואל הרבנו יונה, יש הלכה שאם מישהו גוסס, אסור לך להזיז יד או רגל שלו, לשים לו את היד על המיטה, אסור, למה? הרי הוא כשופך דמים. רבנו של עולם, ואם בן אדם גוסס, אז אם הוא ימות שנייה קודם, אז מה קרה ברצינות? למה אתה שופך דמים? כאילו שופך דמים, מסביר הרבנו יונה. כיוון שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את האפשרות לחזור בתשובה אפילו בשנייה האחרונה של החיים, ואם אתה חוזר בתשובה מאהבה, אז כל הזדונות שלך הופכים זכויות. אז מה קורה? נמצא שברגע אחד קנית 80 שנה. רגע אחד. והרגע הזה הוא כל כך חשוב. אתה לא יכול לקחת לו את הרגע הזה. אתה יודע איזה רגע זה? הרגע האחרון של החיים זה רגע שהוא יכול לקנות חזרה לתקן את כל 80 שנה שלו ברגע אחד. לקחת לו את זה, לקחת לו 80 שנה, לא לקחת לו רגע. כשעושים המתת חסד, לוקחים את הרגע הזה. זה נתון פשוט. אבל לפי הגישה של התורה, ברור שזה המצב. סיפרתי את זה בשיעור. היה לי פעם, גרתי בבני ברק, עד שעזבתי לירושלים, היה לי 20 שנה שיעור לפנסיונרים. אני אמרתי שהמדינה צריכה לשלם לי הרבה כסף. אני הייתי הרבה בחול. אני לא יודע אם יש שליח אחד של הסוכנות שהביא כל כך הרבה יהודים לארץ כמו שאני הבאתי. איפה שהיינו, תמיד היה קבוצות של אנשים שבאו אחרינו לארץ. אבל חוץ מזה, אז הפעילות הזו של ה-20 שנה, שזה היה כולל לבעלי בתים, כשאנשים יוצאים לפנסיה, אז הם מתחילים להרגיש לא נוח, הם מרגישים שהחברה ירקה אותם. אין לו מה לעשות. או שיספור את הבלטות, את המכוניות, הוא יעשה קילומטרים לפריג'דר ומהפריג'דר, יש לו אישה, הוא יריב איתה, אין לו אישה. מה הוא יעשה עם עצמו? הם אף פעם לא התרגלו להיות ביחד. הלך מישהו והמציא כולל לבעלי בתים. והכולל הזה מתשע עד אחד, מארבע עד שבע. בן אדם שיצא לפנסיה מרגיש, הוא שווה משהו. הוא גם יוצא מהבית בתשע. הוא כמו כולם. אז עד עכשיו הוא עסק בדבר אחד, עכשיו הוא לומד. בן אדם שאין לו את זה, מבלה חלק גדול מהזמן שלו בקופות החולים אצל הרופאים, מרגיש כואב לי פה, כואב לי שם. המדינה משלמת עליו, כמה חסכתי למדינה כסף, היה לי 100 אנשים, כל יום, 5 ימים בשבוע שיעור. הם לא הלכו לקופת חולים כל כך. חסכתי המון כסף למדינה. המדינה הייתה צריכה להעריך על מה שעשיתי בשבילה. טוב, אבל אני לא מחפש הערכה ממי שלא יודע להעריך. אולי היא המעריכה, לא יודע. אבל אחד מהאנשים נפטר עכשיו. דרך אגב, באו אליי אנשים שבקושי ידעו לקרוא אותיות רש"י. והם יצאו תלמידי חכמים, הגיעו בגיל, הוא הגיע בגיל 50, היה כאלה שהגיעו בגיל 60, אפילו בגיל 70. והם פשוט למדו ללמוד, הבינו, קלטו את התורה, הם הבינו דברים, כאילו שהם התחילו ללמוד בתור ילדים, פתאום נפתח להם עולם. הוא חיבר ספרים, אותו יהודי שאני מספר עליו עכשיו, והוא הגיע אליי כלום. הוא נפטר לפני שבועיים, גיל 84, הוא הגיע בגיל 50, לפני 34 שנה. כשאני סיפרתי את הסיפור עם הפרופסור, הוא קם ואמר שיש לו סיפור. הוא אומר, קרוב שלו היה בבית חולים, הוא שכב בחדר עם אחד מראשי תנועת שומר הצעיר. והם התווכחו על הדת הרבה. במשך האשפוז הזה, אז אותו אחד משומר הצעיר הגיע למצב של קומה. מה שהיה בלי הכרה, איך קוראים לזה היום? רדמת, איך? איך? תרדמת. זה קיבל כבר מינוח. זה כמעט מותג. על כל פני. תרדמת. הוא היה בתרדמת. פתאום, באמצע תרדמת הוא מתעורר. הוא גסס. תרדמת עם גסיסה, פתאום הוא מתעורר, מתיישב על המיטה, אומר לחבר חדר שלו, אם אני עכשיו הייתי חוזר לחיים, הייתי שומר את התורה מאלף עד תף, לא כמו ה-50-50, זה בלוף. התורה היא אמת. שוכנעתי שהיא אמת. והייתי שומר אותה מאלף ועד תף. מישהו הכריח אותו. אחרי 10 דקות הוא שוב נכנס לקומה, ותוך חצי שעה הוא נפטר מהעולם. אם היו עושים לו המתת חסד יום לפני כן, הוא היה מפסיד את הכל. וזה דברים שבכל יום, אני כבר החזרתי בתשובה הרבה אנשים שעות לפני הפטירה. היה לנו שותף ביהלומים, ואשתי המנוחה אמרה לי, לא ניתן לויקטור ללכת בלי תשובה, בוא ניסע אליו, ידענו איזה נשמה שהוא. ועשינו את זה. עשינו אליו להדסה, שוחחתי איתו קצת, הוא קלט, הוא קיבל על עצמו, והוא נפטר אחרי 2-3, הוא עשה את כל החיים בדקה אחת. אז כשמדברים על המתת חסד, אתה צריך לדעת מה זה נשמה. אם אתה לא יודע מה זה נשמה, מאיפה שתדע מה זה, מה המתת חסד יכולה לעשות. דרך אגב, עכשיו החוק נותן לעשות המתות חסד. ולא מבינים איזה, מה המשמעות של הדברים. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, אוהב אותנו, לא סתם אוהב אותנו. אנחנו אומרים בתפילה, אהבת עולם אהבתנו, השם אלוקנו. חמלה גדולה ויתר, חמלת עלינו. אני אומר לך שאמרתי את זה בהרצאה הקודמת. מה זה אהבת עולם? אם אחד יתחתן עם אשתו מתוך אהבה עצומה, אם הוא יראה שהיא מגיעה הביתה ויוצאת מרכב של מישהו זר ב-12 בלילה, והוא שואל אותה, מי זה? מה זה עניינך? איפה היית? מה זה עניינך? אולי הוא יסלח לה פעם פעמיים, אבל אם זה ימשיך לשנות, הוא ימשיך לאהוב אותה? יש סיכוי? אה? לא. איזה תרגילים אנחנו עושים לבורא עולם? יש לו כזו תורה נפלאה, אנחנו בוגדים בו, הולכים למריג'י ולגורו ולפה ולשם ולכל המקומות, ועוזבים אותו, אותי עזבו מקור מים חיים, לחצוב להם בורות בורות נשברים, אשר לא יכילו המים. הוא ממשיך לאהוב אותנו. ואהב ביותם בארץ אויביהם, לא מאסתים ולא גאלתים לחלותם להפר בריתית. לא תמצאו מצווה אחת שהוא נתן לנו, שזה לא לטובתנו. אף מצווה הוא לא נתן לנו שאנחנו נהיה שפוטים שלו. זו טעות. השבת יוצרת לנו כאן משפחתי בריא. מצחיק לספר, אבל בימי הסקדים היו צריכים לבוא הביתה כל יום, שעה 3-4, נכון? אתם כבר לא זוכרים. זוכרים? חתונות היו עושים בשעה 1 וגומרים אותם בשעה 4. זה הקיץ. 9 חודשים אחרי הסקדים, היה ריבוי של ילודה שהמדינה עוד לא ראתה כזה דבר, בגוש דן. מה קרה? לא יכלו להביא חבר הביתה באמצע היום, אז הם חייבים להביא את הבעל. פתאום ראו, הוא נחמד. הוא נחמד, הוא סך הכל הוא נחמד. אז בשביל מה צריכים להתגרש? מזה תבדקו. תשנון א', בשנתון ההוא, 9 חודשים אחרי הסקדים, גוש דן היה ריבוי עצום של ילודה. אז אם הקדוש ברוך הוא נתן לנו שבת בלי סקדים, לא טוב, אתה לא יכול ללכת לשום מקום. אין לך מכונית בשבת. אתה לא יכול לברוח. אתה חייב להיות עם אשתך והילדים. לאכול ביחד, ליהנות, וללכת לישון ביחד, ולקום ביחד. איזה כיף זה יום של, יום של מנוחה, יום של רלאקס, יום שאתה משתחרר. מתי יש לך עסק עם הילדים? בית ספר, שיעורים, פה, עסקים, ביזנס, תה, 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 ולסלון הריקודים אתה הרי לא לוקח אותם, אתה לא רוצה פרימוס. וגם לשפת הים הרבה פעמים אתה לא לוקח אותם, אתה לא רוצה שיראו על מי אתה מסתכל וזה וזהו. רגע, ברצינות. וללכת לשפת הים יוצר שלום בבית? אנשים יורדים עם ביגוד מינימום, ואז טבע הדברים שנועצים בהם עיניים, ולפעמים זה נשרה כמחמאה, ואם הם מחזירות עיניים, הבעל מפוצץ או מתפוצץ, כן או לא. שמה צריך את זה? לא עדיף שבת בבית עם הילדים, עם האישה, אשת חיל מי ימצא ורחוק מפנינים מכרה. אוי, שבת שלום, שלום עליכם, עליכי השלום. אין יום ראשון שלום, יום שני שלום, רק שבת שלום, משום שהשבת עושה שלום. מנוחת אהבה ונדבה, מנוחת אמת ואמונה, מנוחת שלום ושלווה שקט ובטח. איפה יש אמת, איפה יש אמונה? והשבת יוצרת את זה. זה נראה לך כמו חוקים. אוף, כל אסור, 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 אסור. זה בכדי שאתה תשב כמו מלך. ותהנה ממלון של 10 כוכבים. במקום ללכת לבית מלון, לשלם שם אני יודע מה, פעם בשבוע, יום רביעי, תנציצו את הבית, תבשלו בישולים שהם טריים, לא מהפריזר להכניס למיקרו. תשתם בישולים, כל מיני דברים, ו... אז אתה אומר, אוי, אשתי היקרה, כל כך טעים, כל מה שאת מבשלת, איזה טעם, איזה נפלא. אתה בא הביתה, המלאכים באים איתך, בודקים, אתה אומר, אשת חיל מי ימצא, רבות בנות עשו חיל, את עלית על כולנה. שמעתי לאחרונה מהרב זמיר כהן, לא ראיתי את זה, שהרמב"ן אומר, שכל בן אדם, אשתו צריכה להיות אצלו הכי יפה, כל הנשים בעולם צריכות להיות כופות מול אשתו. מה, באמת? אם הולך לסופר, והוא רואה שם כל מיני קופאיות וזה וזהו, ואז לא ראית מה קשה כתוב שם, קופה א', קופה ב', קופה ג'. טוב, בתור בדיחה זה טוב, אבל על כל פנים, על כל פנים, בן אדם צריך לראות באשתו רק את הזהו, והקדוש ברוך הוא עשה, 3 חינות הם, אחד מהחינות זה חן אישה על בעלה. ראיתי דברים מדהימים, אבל בכל זאת חן נשאל בעלה וחן בעל על אשתו. ראיתי זוגות שלא הבנתי איך זה מתחבר, אבל כשזה זוג זה זוג, זה מתחבר, נוצרת אהבה. החוקים של טהרת המשפחה, זה הרי יוצר לך שלא תצטרך לשטוף עיניים בחוץ, יש לך כל חודש אישה חדשה. היה איזה אחד חרדי עם זקן גדול, היה לו ילדה בבית חולים, הוא היה ליצן קצת, הוא היה שם עם איזה אחד חילוני, והוא אומר לו, תגיד לי, כל הזמן את אותה אישה, כל הזמן את אותה אישה, אני לא מבין אותך, איך אתה יכול? 8 ילדים, תמיד אותה אישה. הוא אומר, מה פתאום? אומר, אני, אתה לא, אתה אל תסתכל עליי עם כזה זקן, כל חודש יש לי אישה חדשה. מה, ברצינות, איך זה יכול להיות? אמר, טיפש, אשתי בשבילי כל חודש חדשה. את היופי של הדברים. בחוקים של טהרת המשפחה יש לפחות 2,000 משחקי אהבה בשקט. ואת הדברים, כן אוהב אותי, לא אוהב אותי, ועל ההלכות האלה יוצרים מצב של מתחים בריאים שבונים בית, שלא יצטרכו, אפשר. יש אנשים שיש להם נשים יפהפיות ומשכילות ומחפשים זבל בחוץ, בשטח או לא בשטח. למה? תראה מה יש לך בבית, מה יהיה לך מבחוץ, מה תביא, מחלות? שלם כסף ותביא מחלות ברצינות? תראה מה יש לך בבית. אבל כשיש את זה בכיס, לא שומרים טהרת המשפחה, זה נהיה זול, לא יודעים להעריך. אבל כשיש לך זמן שאומרים לך, סטנה שואת, חכה בסבלנות, והיא סופרת את הימים ואתה סופר את הימים. וכשנפגשים נוצר קליק. היומיים שלוש הראשונים, הרבה פעמים אני אומר לאנשים, שהם לא חיים כל כך טוב, נניח, בדיוק. אבל אם הוא היה 10 ימים או 12 ימים בחול והוא חוזר, אז יש יומיים טובים. אם הוא היה במילואים כמה שבועות, לא משנה מה שהוא עשה שם. אבל כשהוא חוזר הביתה, יש יומיים טובים. אז אם יש לך בלי כרטיס ובלי מילואים, לא טוב. כל חודש. כל המצוות של בן אדם לחברו יוצרים לך מצב שיהיה לך חיים יותר מתוקנים. לא חיים שאוכלים אחד את השני. אהבת אותנו, רצית בנו. אהבת עולם אהבתנו, השם לוקחנו. חמלה גדולה ויתרה חמלת עלינו, אבינו מלכנו. בעבור אבותינו שבטחו בך, ומה עשית לנו? ותלמדם חוקי חיים. לימדת אותם חוקי חיים, כן תחננו ותלמדנו. אבינו, אב הרחמן, המרחם, רחם עלינו. מה יש? תן בליבנו בינה להבין, להשכיל, לשמוע, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות את כל דברי תלמוד תורתך באהבה, לא בכפייה. אני אומר לנקד את המילה כפייה, ניקוד אחר, כיף, יא. כיף ללכת עם בורא עולם, זה באמת כיף. מי שקצת מבין זה כיף. זה רק מתוך האהבה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותה. אימפריות ירדו מהמפה ואנחנו קיימים. אנשים אין להם שכל, מביאים כלב וילד או 2 ילדים. מה יש להם בגיל 60-70? בקושי חצי נכד? אנחנו בגיל 60-70 יש לנו כבר 50-60-70 נכדים. הם כך וכך נינים. ויושב ככה בשולחן כמו בבל פנדי ועוברים שבת שלום סבא, שבת שלום סבא, ואתה עושה מה כל אלה ממני ברצינות? וואו, זה תענוג זה. מי יש לו את התענוגות האלה? בנכדים אתה כבר לא צריך להשקיע, לזה קוראים זה כבר האחוזים. הם באים, הם מלאים לך את הלב, הם באמת אוהבים אותך, סבא, סבא, סבא. כשמקבלים חינוך שאבא זה אבא וסבא זה סבא. ויודעים לכבד, הילדים מכבדים את ההורים ואז הילדים שלהם מכבדים. ואתה רואה, יש לך צבא שלם. זה הכל ממך. למי יש את התענוג הזה? למי? יש חיים על הפלנטה הזו, יש חיים. רק ללכת להתבונן, רק ותן בלבנו בינה להבין, להשכיל, לשמוע, ללמוד, לראות. כל מה שהוא נתן לנו, הוא נתן לנו מאהבה עצומה רק לנו. אנחנו אומרים בתפילת השבת, ולא נתתו השם אלוקינו לגויי הארצות, ולא ינחלתו מלכינו לעובדי פסילים, וגם במנוחתו לא ישכנו הרעילים, כי לישראל עמך נתתו באהבה, לזרע יעקב אשר בם בחרת, לכן ישמחו במלכותך. שומרי שבת וקוראי עונג, עם מקדשי שביעי, כולם מזבעו והתענגו מטובך. ובשביעי רצית בו, וקידשתו חמדת ימים אותו קראת. אמרת, היום הכי חמוד. חמדת ימים אותו קראת. זה זכר למעשה בראשית. רק לשמוע מה שמתפללים, מה שאומרים, מה שעושים, ולהבין כמה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. אנחנו קיימים. אנחנו קיימים, זה הרי נס. אנחנו 0.0001 מהאנושות, וכל הזמן רוצים למחוק אותנו, ואימפריות יורדות מהמפה, ואנחנו קיימים, ויש לנו הבטחה שכמו שהשמש והירח יהיו קיימים לעולם, גם אנחנו נהיה קיימים לעולם. עד שהעולם יהיה עולם נהיה קיימים, אף אחד לא מצליח למחוק אותנו. אהבת אותנו, רצית בנו, גם אם עברנו שואה זה היה מתוך אהבה. אני לא יודע אם יהיה לי אותה הרצאה פה, אבל לא אכפת לי לתת הרצאה לשואה. אבל אתה רואה את ההמשכים, מלחמת השחרור, מלחמת קדש, מלחמת ששת הימים, אפילו מלחמת יום הכיפורים ניסים, ומלחמת הסקדים, ניסי ניסים על כל צד ושם. זה הכוח שלנו. בגין פיצץ את הכור האטומי, כולם רצו להרוג אותו על זה שהוא רצה לעשות את זה. זה מנע את המלחמה 9 שנים, זה עשה. היום הם מתרברבים שהם יפוצצו את הכור בעיראק ובאיראן. יש להם את הכוחות. אז זה היה בדרך הטבע. כמה זמן האמריקאים ישבו במפרץ? ואנחנו בלילה אחד גמרנו את העבודה, וכל חזרו בשלום, ולא קרה אף אחד שום דבר. זה נורמלי. זה נורמלי. לחסל. כמה מטוסים חיסלו בשעתיים וחצי? 450 היה. מה זה היה? פודרה של דיין עשתה את זה? הרצינות, איפה אנחנו? איפה העיניים שלנו לראות את הכל? עוד נראה ונראה, לא גמרנו. צונמי וניו אורליאנס ותאומים וזה, עוד לא גמרנו. אנחנו עכשיו ככה באמצע תהליך. הקדוש ברוך הוא הבטיח לנו שלפני הגאולה יהיו ניסים הרבה יותר גדולים מאשר ביציאת מצרים. שהניסים של יציאת מצרים יהיו חיוורים לעומת הניסים שיהיו, ואנחנו באמצע. רק אנשים לא קולטים אותם, וזה לא פלא, הסימון צריך לרדת, גם אז לא קלטו באמצע הניסים. רק בסוף, פתאום, על שפת הים, יחד כולם הודו, תודה רבה, אז הם כבר הודו, והמליכו ואמרו, שפת הים, עד אז הם עוד רעדו, מקריאת ים סוף, הם לא הבינו. קוראים לנו דברים ואנחנו לא יודעים לפרש אותם נכון. ההתנתקות עשתה לנו משהו. זה הכל משחקים שהקדוש ברוך הוא משחק. ההתנתקות הביאה, אני בשבוע של ההתנתקות, רעיונית אני לא מסכים עם אותם מתנחלים, רעיונית אני לא יכול להסכים איתם. יש שאלה מה יותר חשוב, נפשות או זה וזה, הוא לא יכול להסכים איתם רעיונים, ובכלל עם כל הגישה שלהם, זה לא דעתי, זה לא דת התורה שמקובלת על רוב עולם התורה. אבל אף על פי כן, הייתי בחספין באותה שבת עם המשפחה, נסענו לנופש, אני אמרתי קידוש, והמילים נשארו לי בפנים מרוב הדמעות שהיו לי. אחר כך הילדים שאלו אותי, אבא, למה בכית? אמרתי להם, רק לחשוב את האנשים שלפני שבוע ישבו בבתים שלהם עם האישה, עם הילדים, מסודרים, היום הם פליטים, הם היום זרוקים. לא יכולתי לעשות קידוש מרוב צער. אבל אם אתם יודעים כמה תשובה זה עשה בעולם, כמה אקדמאים חזרו בתשובה בעקבות ההתנתקות, אין לכם מושג. ערכים יכלה להביא אקדמאים לסמינר 80, בשבוע שלפני ההתנתקות היו 280. הכל. אנשים עושים את החשבון, אחרי מלחמת יום הכיפורים עשו חשבון, מההתנתקות עשו חשבון. וההתנתקות זה לא דבר, לא זרקו אותם מארץ ישראל. מחר מחרתיים יכול להיות שיכבשו את זה עוד הפעם. מה הם יצטרכו לבנות עוד הפעם את הבתים? אז יהיה עוד עבודה, יהיה עוד על מה לשלם. וזהו. נכון שבצורה הזה אז באמת לא, גם לא גומלים איתם כמו שצריך וזה, והם נשארו על המים. זה בגלל שזה באמת אין אמון. גם לא שילמו להם, נכון. אבל כל הדברים האלה, כשאנחנו נראה את החשבונות, ולמה הקדוש ברוך הוא עשה את זה, ומה זה היה התועלת, ומה זה עשה לאנשים, אז אנחנו נראה שהוא אוהב אותנו. אהבת אותנו, רצית בנו. רק הסימון צריך לרדת, ואז נבין כמה שהוא אהב אותנו, וכמה לא היה לנו שכל לאהוב אותו כמו שצריך. יהיה רצון שנזכה לאהוב אותו. לא יודע כמה חלקים ממה שאוהב אותנו, אבל שנזכה לאהוב אותו חזרה. לעשות דברים, לא בכפייה, מכל הלב, מכל הנשמה, להכיר במה שאנחנו מקבלים, לנסות לענות לו בחיוב. מה זה תודה? זה וידוי. יודע שקיבלתי ואני צריך לשלם. לדעת מה אנחנו מקבלים ממנו ולהתייחס בהתאם. יהיה רצון שנזכה לילה טוב.